באוויר.
עכשיו באמת להתחיל. המהר"ל בעצם בפרק ט' סיים את המעגל הקודם, שבו הוא עסק באריכות בניסיון להבין מדוע באברהם אבינו לבדו לא הספיק הבניין של האומה הישראלית, ולמה צריך עכשיו על גבי כל מה שאברהם אבינו כבר עשה ויצר איזושהי צורה ישראלית, בכל זאת צריך עכשיו לרדת למצרים ולעבור שם עוד בירורים ועוד 10 ציגים כדי לנקות את הצורה הזאת ולטעת בחומר מקביל. אבל הוא עוד לא סיים עדיין את ההקדמה. ההקדמה בעצם לספר נגמרת פרק ג', אז אחרי הבור הזה המהר"ל קצת חוזר עכשיו, אחרי היסוד שהוא הרוויח בעצם מהפרקים הקודמים, הוא חוזר להשלים את כל סוגיית ירידת מצרים והצורך בגלות מצרים ויציאת מצרים. בסדר, אז אברהם אבינו יזוז חזרה צידה, לכאורה, ואנחנו חוזרים לסוגיות ירידה למצרים, שזה יותר יעקב יוסף. אבל פה בפרק י' קורה משהו מוזר, באמצע הפרק, כל אחד במהדורה שלו, פה במהדורה המקורית, אז זה ממש תחילת עמוד, אז באמצע הפרק המהר"ל כאילו מסכם את פרק ט', הנה התבאר לך סיבת הגלות על דעת רבותינו ז"ל, והוא הנכון, זה סיכום של פרק ט' עכשיו, ומדבריהם אל תזוז כי מוצא מצא חיים שהם ידעו ועמדו דברי תורה, אבל שנאמר דברים אשר אין להם יסוד, ופה חוזר לתחילת פרק ט', לשיטה שהוא הזכיר שם שיש מפרשים, שזה כנראה כוונתו לאברבנאל, כי מחרת יוסף הוא סיבה לעוני שיעבוד מצרים, הדבר זה לא ייתכן כמו שאמרנו, וכך הוא גם סיים את הפרק, שכל זה מלמד לך כי ירידתה ממצרים הייתה סיבה למכירת יוסף, זה שיטת המהר"ל, לא שתהיה מכירה סיבה למצרים, זה שיטת אברבנאל כמו שהתבאר. אז לכן צריך פה איזשהו ברור מה עושה החצי הראשון של הפרק. כשהמהר"ל סיים את כל המהלך של הפרקים הקודמים, הגיע למסקנה שדעתו שונה מדעת המפרשים, שהסדר הוא לא ירידה למצרים גורמת לגלות מצרים, אלא שגלות מצרים גורמת לירידת מצרים. אז למה הוא את הסיכום, מה הוא בחר לעשות את הסיכום באמצע פרק י', ובשביל מה כל ההקדמה הזאת של פרק י', חצי פרק שלא ברור לנו קשור, וברור שהנושא שלו פרק י' היה צריך להיות סיכום הלמידה עד כה, וגם הוא מוסיף ומביא לזה ראיות, הוא אומר, הנה אתם רואים, תסתכלו על כל הסדר, כל מה שיוסף רומז ליעקב אבינו, בחמורים ובאתונות ובגריסים של פול וביין, הכל הוא רומז לו שיעקב אבינו אל תדאג, יקום חלילה. הוא רומז לו שיעקב אבינו אל תדאג, הכל זה מכוון מנשמיה, וזה לא סתם אני נמכרתי לעבד וכו'. זאת אומרת, ברור שהשיטה שאמרה פה פרק י' זה לסכם ולהוכיח את שיטתו אל מול שיטת אברבנאל, ומבעל צריך בעיקר להבין בפרק י' מה החצי הראשון הזה של ארבעת המלאכים והחמישה פתאום חוזר אלינו, אם בכל כבר נפרדנו מאברהם אבינו. אז זה ברור אחד צריך לעשות כאן. ברור שני, שאלה כדי לעשות אותו, זה מה היחס בין פרק י' לבין פרק י' א'. המהר"ל בעצמו מחבר ביניהם, כי כשהוא מסיים את פרק י' אז הוא אומר כמו שהתבאר בפרק שאחר זה. זאת אומרת, אני ממשיך לבאר לך בפרק י' א' את אותה נקודה, שירידתם למצרים הייתה הסיבה למחרת יוסף, זה התבאר לך בפרק י' א', ושם באמת פרק י' א' הוא מעריך, הוא כבר פה פטור מלהוכיח את שיטתו, כבר גמר להוכיח אותה, ופה הוא מעריך באופן טבעי בלהסביר את כל הסוגיה הזאת של הירידה למצרים, איך ירידת יוסף הראשונית היא זאת שגרמה לכל הגלגול אחר כך, והיא רומזת לנו את כל הדברים שקרו, ויש הקבלות מסוימות בפרקים, למשל בפרק י' א', אז יעקב משול לפרה, ובפרק י' האחים משולים לחמורים ואתונות, עיקר לחמורים זה עיקר המשל, אז רואים שיש פה איזה משהו שהוא מדמה אותם באותה תצורה, וגם יש פה איזה רמז של המהר"ל, בשני הפרקים הוא עוסק במספרים 4 ו-5. בפרק י' הוא עוסק במספרים 4 ו-5 ביחס למלאכים, 4 מלאכים נגד 5. ושם הוא מעריך בדבר הזה, והוא מסיים ואומר שאם תדע את הדברים הללו, אם תבין דברים אלו, תבין כמה וכמה דברים נסתרים. וגם פרק י' א' הוא דיבר על המספרים 4 ו-5, שם הוא דיבר על זה ולביא חובה בקשר אחר לגמרי, כמה מחירות נמכר יוסף. כן, מדרש מאוד מאוד משמעותי, מה זה משנה כמה מחירות בדיוק נמכר יוסף, זה בדיוק פרשת שבוע יוצא לנו, המדיינים מכרו אותו, רבי יהודה אומר 4, רבי יהודה אומר 5, גם שם המערב שהוא אומר להסביר את הדבר הזה, הוא אומר, יש באלו 4 אוניות דברים מופלאים בחוכמה, אין להעריך דברים מסתרים. אז יש פה איזה משהו סביב מספרים 4 ו-5, שכנראה המערב רוצה דרכם לבאר איזושהי עוד נקודה בסוגיה שעוד לא התבהרה מספיק אולי, וזה אני חושב גם יהיה הסיבה להקדמה הזאת שהוא נתן לנו בפרק י'. אז בוא, אחרי השתי שאלות הללו, זאת אומרת, יש פה שתי שאלות באופן קוני. אחד, היחס בין י' א' והמספרים 4 ו-5, ושתיים, הפתיחה של פרק י' מה היא עושה כאן, שיכולה הייתה צריכה להיות מקום אחר, אולי בתוך פרק ט', אולי תוך כדי הדברים. ברוך אתה אדוני אלינו, נכון שהכל יהיה דברו. אז המהר"ל, רק עכשיו על הסדר של פרק י', המהר"ל שואל שאלה יסודית על ברית בין הבתרים, ועבדו בינו אותם 400 שנה, ידוע, מה שמביא את זה גם כן בביאורו לחומש, שלא עבדו ולא עינו אותם 400 שנה, זה לא יכול להיות בחשבון הדורות הבסיסי, מה עושה בו את החישוב, ואומר שפשט הכתוב, גר יהיה זרחה בארץ עולים 400 שנה, ועבדום ואינו אותם חלק מזה. זה כוונת הפסוק, כך מסביר המהר"ל את הפשט, ומאוד תמה על הדבר הזה. איזה עניין יש לתורה להזכיר את זמן הגירות, ולא את זמן העינוי והשיעבוד, שזה הנושא פה. ועבדום ואינו אותם, זה הנושא. אז תזכיר כמה זמן עבדום ואינו אותם, תגיד, ירדו שנה. מה העניין להזכיר דווקא את 400 שנה, ועל גבי זה דור רביעי השבוענה, שאלה שנייה אומר המהר"ל, מה הקשר דווקא דור רביעי השבוענה, למה דווקא דור רביעי, ואולי בכלל צריך להגיד, דור רביעי זה דבר מוזר, יש בפרשי התורה שמנסים לפענח מזה דור הרביעי, פלוני ילד אלמוני, אלמוני ילד פלמוני, הנה תראה אחרי 4 דורות. אבל יכול להיות שמשפחה אחרת זה לקח 5 דורות, כי שם ילדו יותר מהר, משפחה אחרת זה לקח 3 דורות, ילדו יותר, בקיצור זה דבר מוזר מאוד להגיד דור רביעי השבוענה. אני חושב ברור למהר"ל שהתורה מה שרוצה לרמוז פה זה את המספר 4. כן, זה ברור למהר"ל שזה מטרת הפסוקים פה, ועבדום ואינו אותם. אז העיקר הנושא זה לא כמובן הם עבדו ואינו אותם, אלא העובדה שגירות שייכת למספר 400 שנה, 400, ודור רביעי ישובן, הכוונה 4 דורות יהיו בגלות, זאת אומרת הגלות הזאת, גם אם בפועל יש שם 5 דורות, או 6 דורות, אבל הגלות או הגירות היא עניינה זה 4. נקדים כבר עכשיו מה שתראו שבוע הבא, פרק י"ב, המהר"ל יביא את המדרש המפורסם, על כמה אנשים ילדו בקרס אחת. הרש"י מביא רק תמצית של המדרש הזה, שהשיטה שאומר שילדו 6 בקרס אחת. אבל במדרש יש הרחבה של הדבר הזה, 12 ילדו בקרס אחת, 60 ילדו בקרס אחת. אז המהר"ל אומר, מה, 60 ילדו בקרס אחת זה לא יכול להיות, יש גבול. אי אפשר טכני, זה לא עובד, זאת אומרת, אפשר 60 ילדים באותה קרס. הוא אומר, המהר"ל שם עיקרון מאוד מאוד יסודי בכל תורת המספרים, זה לאו דווקא מספרים, זה מאוד מאוד בולט במספרים. שכשחזל אומרים לנו מספר, אז המספר הזה זה מספר עקרוני, זאת אומרת, זה המספר המהות של הדבר. גם יכול להיות אחר כך שיש כל מיני מניעות שבגינן זה לא בדיוק יצא לפועל כפי המספר הזה שהיה אמור להיות. זאת אומרת, כוח הולדה, הוא יסביר שם, קשור למספר 60. האם בפועל יכול להיות שלא ילדה 60, ילדה 4? יכול להיות, אבל ה-60 הוא מבטא את המספר המהותי של ההולדה, כמו שסביר שם. אז נדמה לי שגם פה בהקדמה לפרק זה דבר מאוד מאוד נכון. המספר 4 הוא מבטא מבחינת המהר"ל את המספר של גלות מצרים. האם בפועל יהיו שם 400 שנה, יהיו 210 שנה, יכול להיות שהיה גאולות אחרות יותר מהירות אם היה דברים אחרים קורים, יכול להיות שהיו 4 דורות, יכול להיות שהיו יותר או פחות, אבל המספר 4 הוא בעצם מבטא את המהות של הדבר הזה. אז כדי להבין את המספר 4, אז נכנס המהר"ל לסוגיית המלחמה של אברהם אבינו. אומר המהר"ל, אברהם אבינו נלחם ב4 מלכים, וגם בברית בין הבתרים כבר נרמז לו לעתיד לבוא, שהאומה הישראלית יצטרך להתמודד עם 4 מלכויות, זאת אומרת, המרפל, כדר לעומר וכו', זה 4 מלכים הקדמונים. אבל כבר ראינו שאימה גדולה וחשיכה נופלת על אברהם, זה רומז לארבעת המלכויות העתידיות, שאיתה מצד להתמודד אברהם. זאת אומרת, רואים שאברהם אבינו מתמודד, או האומה הישראלית בעקבותיו, מתמודדים באופן קבוע עם המציאות של 4. ולעומת זה, מכניס פה המהר"ל עוד נקודה, שיש פה מול הארבעה המלכים הללו, עומדים 5 מלכים. אומר המהר"ל, שהארבעה המלכים הם מתנגדים ליחיד, זאת אומרת לאברהם אבינו שהוא יחידו של עולם, הם רוצים להיזקק לגלגל עינו של עולם. ככה חז"ל דורשים שכל המלחמה הייתה בשביל לפגוע באברהם אבינו, זו הייתה שיטה איך להוציא את לוט משם ואז אברהם יבוא ואז הם יוכלו ללחם באברהם וכו'. ואברהם היה מציל החמישה. כן? פה זה לא, ככה, לא כל כך בדרך כלל לומדים ככה את הפשט. אנחנו לומדים בדרך כלל את הפשט שאברהם אבינו לא שייך לארבעה ולא שייך לחמישה. הארבעה הם רשעים גדולים, וגם החמישה הם רשעים גדולים, נכון? מי זה החמישה האלה? זה סדום ועמורה ואדמה וצבועים, זה לא איזה מדינות ומלכויות נפלאות שהם אוהבי השם גדולים. זה אנשים רעים מאוד. אז אברהם אבינו הוא לא באדם, אלא בפועל, מכיוון שהוא יוצא להציל את לוט, אז ככה יוצא שהוא מציל משם את האנשים. כך זה יוצא בדרך כלל. אבל פה משמע במראה שזה לא ככה, אברהם היה מציל החמישה, זה עניין עקרוני, שהוא שייך דווקא לחמישה ולא לארבעה, כי החמישה הם דומים אל האחד. עבור החמישי שהוא נוסף, זאת אומרת, והחמישה הם עניין האחדות. משהו פה במהר"ל שיש איזה עניין במלחמה הזאת, שאברהם הוא בצד של החמש ולא בצד של הארבע, לא במקרה. אברהם חייב להיות תמיד בצד של החמש ולא בצד של הארבע. ככה זה נשמע פה קצת במהר"ל. ולכן זה לא במקרה שהוא הציל את החמישה כנגד הארבע, כי ככה יצא שלא תהיה עם החמישה, אבל אם לא תהיה עם הארבע, זה היה הפוך. אלא במקרה, באופן מדויק מאוד, חייב להיות שאברהם אבינו יהיה בצד של הארבע, ולא בצד של החמישה. והחמישה יש שם את צוהר שהיא מאחדת החמישה, וזה חג המוסיף לנו מהר"ל פה עוד דברים בכלל מעולם הסוד, כמו שהיד ימין גובר על יד שמאל, אז זה ברור שהארבע ינצחו את החמישה, כאילו מהר"ל לומד את התורה בתור אקסיומות כאלה, זאת אומרת אם יש ארבע מול חמש, ברור שהארבע ינצחו את החמש, כי זה ימין זה שמאל, וזה ברור שאברהם יתחיל להיות בסד של החמש, כי מה לעשות חמש זה אברהם ולא ארבע, ולא מפרט לנו ולא מסביר לנו ככה מהר"ל את כל הדברים הללו.
אני רוצה להבין, הנושא של 4 ו-5 הוא משהו ספציפי כאן, או זה משהו עקרוני בעם ישראל זה 5, ובאומות העולם זה זה ארבע, כן, את המרכז. זה משהו כזה עקרוני או זה משהו מקומי כאן?
אני מאוד מאוד עקרוני. הוא אומר שזה ארבע מלכויות שילבו אותן לאורך כל הדורות, ואומר שזה ההתמודדות שלנו במצרים, השלטון המצרי עלינו. אז אולי בואו נסביר קצת מה זה ארבע וחמש, בואו נדפדף ביחד. יש מקור אחד שיכול לעזור לנו קצת פה, זה בפרק נונחית. בפרק נונחית, בתוך ההגדה של פסח, המהר"ל מסביר את המספרים 4 ו-5 ביחס ליד שמוזכרת שם, וירא ישראל את היד הגדולה, אז שם יש בהגדה כמה דברים סביב היד הזאת. אז בערך קצת לפני אמצע הפרק, יש פסקה שמתחילה בידע כי העולם הזה עולם הטבע. זה בכל המהדורות מתחילה פסקה שם? כן, אז בתוך דקי העולם הזה עולם הטבע, אחרי, בתחילה הוא מדבר על מספר 10 קצת, זה פחות קשור אלינו, ואז אחרי איזה 20 שורות, משהו כזה, הוא אומר, זה שאמרו חזל על הים, והיה עשה את היד הגדולה. עכשיו מתחיל להסביר את סוגת היד. במהדורה הרגילה זה בדיוק שעוברים לעמוד הבא, לרשון ח', במהדורה, אבל כמעט אף אחד לא מחזיק את המהדורה הזאת כבר היום. אז, יש לך? זה הצלחה. גם לאידן יש. מה?
זה העניין של גיל.
הפסקה עצמה מתחילה בדקי העולם הזה עולם הטבע. אבל אחרי זה 15-20 שורות, אז הוא מתחיל לדבר על היד הגדולה. אז כתוב ככה, היד יש לה שלמות, ולא ככה אצבע. היד שלמותה על ידי 5 אצבעות, כי מספר זה יש בו שלמות. 1, אין בו שלמות כלל, כי הוא חסר התפשטות לגמרי. 2, כאשר תניח אותם לא נעשה לידם רק הקו בלבד. זה דברים ידועים במהר"ל. כאשר תניח שתי נקודות זו אצל זו. כל קו צריך השלמה, ברור שאין הקו רק התפשטות אורך, אבל לא רוחב. מספר 4, יש לו התפשטות באורך ורוחב. כי כאשר תניח 4 נקודות נוכחים, אז יש כאן שטח מרובע. אמנם דבר זה הוא מצד הצדדים המחולקים, והם 4 בלבד, שאין כאן אל הצד מחולק יותר. אבל מצד אחדות אלו 4 צדדים, אינם מתאחדים הצדדים המחולקים, רק על ידי אמצעי שהוא בתוכם, שהוא אינו צד לפני עצמו. והוא החמישי, הוא אחדות השטח. לפיכך יש בשטח בחינות מחולקים עד 5, 4 ל-4 צדדים, אשר כל צד בפני עצמו, והחמישי הוא האמצעי שאינו צד לגמרי, ועל ידו 4 הצדדים מתאחדים, וזה לשונה מסכת אבות, מניין לחמישה שישבו ועוסקים בתורה, ששכינה ביניהם, אגודתו לארץ יסדה וכו'. אז זה עד כאן הסבר ראשוני לגבי המושגים 4 ו-5. עכשיו תראו בפסקה הבאה, אמנם מה שאמר רבי אלעזר, כל מכה ומכה שביא הקדוש ברוך הוא על מצרים, הייתה של 4 מכות, בסדר? מדלג רגע לתחילת הפסקה הבאה, ורבי עקיבא אומר שכל מכה ומכה שביא השם הייתה של 5 מכות. אז למה זה כל כך מהותי? מה זה משנה לרבי אלעזר ורבי עקיבא, אם זה היה 4 או 5? דבר זה יותר עמוק. המכות באות מעולם הנבדל לעולם הטבע, שהוא עולם הריבוי. לכך הדבר שהוא בא מעולם הנבדל לעולם הטבע, הוא מתרבה. כי כן עניין העולם הזה שבו הריבוי. וסבר רבי אליעזר או אליעזר, לא יודעת לו בגרסאות, כי חלקי הריבוי הוא 4. כמו שיש במספר 4 חילוקי ריבוי כל הצדדים, כל מכה ומכה שבא מעולם הנבדל לעולם הריבוי הוא ב-4 מכות. כל דבר שהוא בא מעולם הנבדל הוא מתרבה בעולם הזה. ולדעת רבי עקיבא, כל מכה של 5, כי אף על גב שהריבוי הוא ב-4, כל דבר שבעולם שיש בו ריבוי, הריבוי מתאחד, כמו שהתבהר למעלה, כנראה מה שקראנו קודם, ב-4, ועכשיו זה הגדרות, אין ריבוי מתאחד רק מחולק, מספר 5 הוא ריבוי מתאחד. בואו נשתמש רק אחרי מה שקראנו, בהגדרות האלה שאמרנו לסיים איתם מבחינתנו, 4 זה ריבוי מחולק, 5 זה ריבוי מתאחד. נדמה לי שמה שאמר על כאן החצי השני שקראנו, זה ממש מקביל לירידת יוסף למצרים, בעולם הנבדל לעולם הריבוי, תכף ננסה להבין את זה בפרק י"א, אבל בואו נתחיל גם בפרק י' קודם כל. בסדר? 4 זה ריבוי מחולק, 5 זה ריבוי מתאחד. בעולם יש מאבקים בין שתי כוחות גדולים. 4 מלכויות ו-5 מלכויות. 4 מלכויות, אומר המהר"ל, זה סימן לריבוי מחולק. מה הכוונה ריבוי מחולק? כל כוח וכוח הוא מושך לצד שלו, והדבר היחידי שמעניין אותו זה הוא עצמו. לכן לעתיד לבוא כשאנחנו נפגוש את המושג 4 מלכויות, שזה יתחיל מבבל וימשיך למדי ופרס ואחר כך ליוון ולמלכות רביעית, כל מלכות שם בפני עצמה והם תמיד יאבקו אחת בשנייה ויצטרכו להעיף אחת את השנייה מן השלטון כדי להכניס את עצמה. זאת אומרת, כדי שמדי ופרס תעלה לשלטון, צריך לקרות אותו לילה עם בלשצר, כדי שיעיפו אותו משם, ואז המלכות של מדי ופרס, אין ביניהם שום אחדות. זה ריבוי מחולק לחלוטין. בבל רוצים לשלוט, אבל גם מדי ופרס רוצים לשלוט. אחר כך יבוא אלכסנדר מוקדון ויגיד, מה פתאום מדי ופרס? אנחנו רוצים להביא את התרבות ההלניסטית לעולם, אנחנו נביא את היוונים לפה, והוא יעיף את מדי ופרס, ויש בתיאור ההיסטוריה, בדברי הימים של ההיסטוריה העולמית, תיאור מאוד ארוך של המאבקים בין יוון לפרס, איך הם הוציאו אותם מהשלטון, והתיישבו במקומם. ואז תבוא רומי ותגיד, מה פתאום יוון? אנחנו נקה את היוונים ונשתלט אנחנו על העולם. זאת אומרת, זה ריבוי מחולק, אין ביניהם שום קשר. כל כוח וכוח הוא מושך בפני עצמו. אין שום קשר בין קדר לעומר שיש לו את האינטרסים שלו, לבין הרפל שיש לו את האינטרסים שלו. זה כוחות מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד חזקים, אבל הם מנוגדים לחלוטין. הוא הולך לצד הזה, הוא הולך לצד הזה. המספר 4 אומר המהר"ל, תמיד יוותר ריבוי, אבל משמעותי בריבוי הזה זה ריבוי מחולק. אין ביניהם שום קשר, אין ביניהם שום התכנות לחיבור, אין להם שום מגמה משותפת. אבל כאן אני קורא משהו אפלה ופלה. ארבעת המלכים מתאחדים ביחד. אני חושב זה שובר את כל ההיסטוריה, מה הולך פה? זה לא יכול להיות. אומר המהר"ל, הנקודה היחידה שהם מוכנים להתאחד עליה ארבעת המלכים, ארבע המלכויות, הדבר היחידי שקושר ביניהם, זה העובדה שהם מוכנים להיאבק בגלגל עינו של עולם. לכל אחד מהם יש את המשיכה שלו, הוא לא קשור בכלל לשני. אבל יש להם אמצעי אחד משותף שהופך אותם להיות מלכות, וזה המאבק שלהם בעובדה שיש משהו אחר שטוען שיש אחדות בעולם. הם היסוד שלהם, כל אחד בצד שלו, כמו שאמר כבר הסביר פרק ח', מי שזוכר, זה מאוד מאוד קשור לנר מצווה גם, והרב דוד קצת בטח העריך בדבר הזה, לגוף, לנפש, לשכל, כל אחד מהם יש לו את הכוח האולטימטיבי שהוא מביא לעולם, בצורה יסודית מאוד, מעמיקה מאוד, שהוא מבחינתו זה עיקר העולם, וזה צריך לתשתית העולם, ולשם הוא מושך את העולם. אבל המתנגד שלו, וזה לא משנה אם זה הכוח הזה, או הכוח הזה, או הכוח הזה, תמיד המתנגד שלהם, זה אותו אברהם אבינו. או אחר כך, לימין זרוע אחריו, ישראל שיצומן. זה שיטה אחת שמופיעה בעולם. זה נכון לגבי ארבע מלכויות שנבקו באברהם אבינו. זה נכון לגבי ארבע מלכויות, אומר המהר"ל, שכבר נרמזו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואנחנו נתמודד איתם בכל הדורות. זה השיטה היסודית, אנחנו נבין למה זה קשור למצרים ולמה קשור למחיית יוסף. לעומת זה, יש שיטה אחרת. וזה מופיע בחמשת המלכים. תמיד בתנ"ך, סדום, עמורה, אדמה וצבועים מופיע ביחד. כשלוט עוזב את אברהם, הוא הולך לכיכר הירדן, מה הוא רואה שם? הוא רואה את הם יושבים שם ביחד כולם. הם לא מפוזרים לכל עבר. זו שיטה אחרת. הם יושבים ביחד. יש להם נקודה שמאחדת אותם. לכן הם תמיד יהיו, מבחינת המספר המהותי של הדבר הזה, חמישה מלכים. המספר 5, אומר המהר"ל, זה גם ריבוי. אבל זה ריבוי מתאחד. זה ריבוי טוב. זה ריבוי שיש בו המון 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 כוחות, שילוב, אנחנו רוצים לשלב גם את הימין וגם את השמאל, גם את הקדימה וגם את האחורה.
זה
איחוד
שלילי.
אה?
אז זה איחוד שלילי.
תכף נדבר על האיחוד, אבל אם קודם כל מספר 5 במהות שלו, הוא גם מדבר על ריבוי. המהר"ל לא סתם מזה שזה ריבוי. רק אומר, בניגוד למספר 4 שמבטא ריבוי מחולק, המספר 5 מבטא ריבוי מאוחד, ריבוי מתאחד. ריבוי שיש לו מגמה, שאיפה, ריבוי שכונס את כל הכוחות לנקודה אחדות אחת. נו, אבל זה לא כל כך פשוט פה הסיפור הזה, כי הם רשעים גדולים. אז אומר המהר"ל, זה בגלל שהמלך החמישי שלהם, מלך בלע יצוער. פה המהר"ל גם מסביר לנו פשט קצת, שמוקשה שם בפרשה, שלכל אחד משמונת המלכים האחרים יש שם. נכון, יש אמרפל, מלך זה, כדר לעומר, מלך זה, וגם אצל הזה, יש מלך סדום, יש לו שם, יש שם עבר, יש בלע, יש ברע, יש כל מיני שמות, לכולם יש שמות. רק מלך בלע יצוער, אין לו שם. אין לו שם. זה מלך בלע יצוער, אבל מי המלך? אלא אומר המהר"ל, זה הנקודה החמישית, היא כבר לא נקודה פרטית. היא לא בצד של הריבוי, היא בצד של האיחוד. היא הנקודה המאחדת. אבל הבעיה הגדולה זה, שכל האחדות הזאת של חמשת המלכים, היא אחדות סביב דבר שהוא מצער. שהוא דבר מאוד מאוד קטן, שהוא דבר שאין בו שום מגמה איכותית, מהותית, שהוא סביב נקודה של קטנות. האחדות של כל החמש הללו, הם גרים אחד ליד השני, הם מפתחים שיטה משותפת, הם חיים, אבל מה מגמת חייהם? מגמת חייהם קטנה, מצומצמת, תפלה, שפלה וכו'.
אה, הוא לא רומז לצ'ופצ'יק של ההי? כשהוא אומר צוהר, כאילו?
יכול להיות.
יהוד, הצ'ופצ'יק של ההי, שזה דווקא חיובי, אלא דווקא שלילי.
כן, הצ'ופצ'יק של ההי זה הרמז החיובי. כן, ככה המהר"ל מסביר בתחילת נצח, כדור, פרק א' של נצח, וגם פה נדמה לי פרק כ"ג חוזר על זה, שהוא מחלק בין המילים גאה לגלה. שהוא אומר, א' זה אחד, וה-ה זה חמש, מה זה החמש?
זה הציפור, כאילו שהמאחד אברהם
מאחד
הוא הקטן.
כן, נכון. אבל נראה לי שפה הוא מתבטא על זה באומן השלילי. איך אני חושב?
בזבז את המחום, שהוא ממש מסביר על הקשר בין ההילה.
כן. אבל פה נראה לי שפה זה באומן השלילי של הדבר הזה. שהכל החמישה הללו, הם מתבטלים לנו. כי הם מצער, הם קטנים, זה לא רלוונטי, זה לא טוב ככה. אבל למה אברהם אבינו מתחבר אליהם ולא מתחבר לארבע? כי ברגע שיש שאיפה כזאת, לייצר איזשהו ניסיון אחדותי, אז יש לאברהם אבינו איך לפעול. לכן, אני רוצה רגע עכשיו לחזור לפרקים הקודמים, תשימו לב, המערה על פרק ת' התמקד בגמרא בנדרים. הגמרא בנדרים אמרה שאברהם אבינו יש שלושה חטאים. בסדר? ונדמה לי שאם רגע נזכר בשלושת החטאים האלה של רבי אבאו, של שמואל ורבי יוחנן, הם כנגד 1, 4 ו-5. זאת אומרת, השיטה הראשונה אמרה, במה חטא אברהם אבינו? הוא משך את תלמידי חביל למלחמה. לאיזה מלחמה? הוא להילחם כנגד 4 המלכים. זאת אומרת, מה שהשיג את אברהם אבינו עכשיו, זה 4 המלכים. השיטה השנייה אמרה, לא, הבעיה הייתה שהוא לא הכניס אותם, אולי נדלקתי כבר שיטה שלישית, לא משנה, שהוא לא הכניס את הגיירים הללו תחת כנפי השכינה. איזה גיירים? על איזה גייר מדבר? מדבר על הגיירים של החמישה, נכון? תן לי הנפש, איזה נפש? של החמש האלה, הרכוש כך לך. בא לביקורת, רבי יוחנן אומר, למה לא הכנסת אותם תחת כנפי השכינה? זה מדבר על החמש. בסדר, לא על הארבע, את הארבע היה צריך להרוג, אין לנו מה לעשות איתם, אבל את החמש, למה נכנסת את החמש? והשיטה השלישית, אמרה, תזכירו לי, במה ידע כי ראשנה, זה הנקודה שאברהם אבינו, זה אברהם אבינו, זה ישראל עצמו, במה ידע כי ראשנה, אנחנו אומה ישראלית. בסדר, זאת אומרת, שלושת הנקודות הללו של אברהם אבינו בעצם, חתם, נדמה לי של עזרו אומר את המערל, ששם היה חיסרון האברהמי, נגיד לפי הפירוש השלישי, חיסרון מהותי שאברהם אבינו לא יכול להתגבר עליו, כי הוא יחידו של עולם, ומה לעשות, יחיד לא יכול להיות שלם וחייב להיות בעלול, איזשהו חיסרון מהותי. החיסרון שלו זה באיך פועלים מול 4, איך פועלים מול 5, איך פועלים מול 1. זאת אומרת, שלושת הנקודות הללו שרצים עכשיו לחמת על המציאות, שאברהם צריך לפעול בהם, זה 4, 5 ו-1, אבל זה שיטות שונות לחלוטין. מהחמש, אברהם אבינו צריך לחבר אותם, כי הוא שייך אליהם. אז את הנפש הזאת, היה צריך אברהם אבינו להכניס את כנפי השכינה. זאת אומרת, במקום שהם יתאחדו סביב איזה נקודה קטנה כזאת, שהם יישארו ברישות שלהם, שהם יישארו בלכלוך הזה שהם נמצאים בו, היה צריך לבוא ואבינו להגיד, מה פתאום תן לי את הנפש הרכוש כך? כל הנפש הזאת אליי, אני הנקודת האחדות, אם יש להם שאיפות אחדותיות, רק צריך לרומם להם את כל המבט, את כל המגמה, את כל האידיאל, וכל אלה ילכו אחריי. הארבע זה לא ככה, הארבע זה בדיוק הפוך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אברהם בפרק ו', קוצים קסוחים, זה היה צריך את כולם לחלות מן העולם, לארבע אין ערך, הם רק רוצים ריבוי מחולק, את הארבע האלה צריך למעוך, וכל כך ברור שהם ימעכו, שאין לך בכלל מה לחשוש, מה אתה מושך את האנגר שאתה חמיד כדי למעוך את הארבע האלה, הארבע האלה, הם כמח תחון תחנת, ברור, זה צריך להעיף אותם מפה, זה לא צריך בשביל זה, זה הקדוש ברוך הוא יוביל את המהלך הזה. ועוד ברור אחד עמוק, זה מה תפקידי בעולם, במדע כי רשנה, אם אנחנו מה ישראלי, שייך נקודת האחדות הזאת של ארץ ישראל, שאם גם את העולם שהיא הלב המציאותי. זאת אומרת, המהר"ל בעצם, המלחמה הזאת של 4 ו-5, היא מבטאת את כל ההלך שאברהם אבינו ובקבוצת האומה הישראלית הולכים לייצר בעולם עכשיו. אברהם אבינו אמור להתמודד עם כל מיני כוחות, יש כוחות שצריך למגר אותם. וזה תכף נגיע למצרים, כי הנושא שלנו פה זה מצרים, ומצרים שייכת לארבע לפי זה. יש כוחות צריך למגר אותם, ארבע המלאכים הללו צריך לצאת נגדם להילחם, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך, כל מי שתהרוג שם זה מצוין, אין לך המון של הדבר הזה, אף אחד טוב שם לא נשאר, טוב מאוד שהרגת את כולם, אל תראה אברהם. כשנגד החמש זה תופע אחרת לגמרי. הפוך, בחמש האלה, הביקורת על אברהם אבינו זה לא הכנס אותם תחת כנפי השכינה. שם, כמו שאומר המהר"ל, היה מציל את החמישה, והמגמה הרוממה של הצלת החמישה הזאת צריכה להכניס אותם תחת כנפי השכינה, לשם זה צריך לשאוף. זה ריבוי מיוחד, זה אנשים עם פוטנציאל, אומות עם פוטנציאל, להתאחד סביב ההנהגה של יחידו של עולם של אומה ישראלית. לכן, הגישה לארבע ולחמש היא שונה לחלוטין במובן הזה, רק שפה יש איזה משהו קשה במהר"ל, אומר המהר"ל, ברור שהארבע נשאו את החמש. למה ברור שהארבע נשאו את החמש? זה יד ימין, זה יד שמאל. יד ימין ושמאל, זה דבר פשוט שהמהר"ל רומז לחסד ולדין. בסדר, כאילו תמיד אצל המהר"ל, בכלל, זה תורת הנסתר זה ככה. שיד ימין זה היד של חסד, ממיני מיכאל שר של חסד, משמאלי גבריאל שר של דין, אז זה דבר, ודאי לזה המהר"ל רומז, רק אני לא יודע, הוא לא השאיר לנו שום רמז, למה זה ברור לו שהארבע ינצחו את החמש, ואת הימין תנצח את השמאל, כי אנחנו מבינים שיד ימין יותר חזקה, אבל בהקשר הזה, למה זה ברור שהארבע ינצחו את החמש, יכול מאוד להיות שכשהריבוי המחולק באופן פשוט, הוא יותר חזק מהריבוי המתאחד. הריבוי המחולק יש בו כוחות בלתי מוגבלים, כוחות שאין להם הגבלה בכלל בכלל בכלל. ובאופן טבעי נוצרים מאוד מאוד חזקים, והריבוי המתאחד הוא תמיד צריך לייצר איזשהו מגמה, זה צריך כל אחד צריך לכופף את עצמו קצת, להתיישר קצת, להתפשר קצת, ואז להתאחד סביב איזו נקודה קטנה כזאת, ואז יש לך כוחות יותר מצומקים וכוחות יותר עליונים, כוחות יותר מתענפים לכל עבר. אבל מה שמש פה שאברהם אבינו, אם הוא יוביל את המגמה האחדותית הזאת, אז הוא יוכל לכנוס את כל הכוחות תחת כנפי השכינה, ואז הכוחות יופיעו בשלמותם, ואז אפשר ינצח את הארבע. ככה נראה שאמר לו רומז, זאת אומרת, החמש מול הארבע אין להם סיכוי עם דגמה קטנה, אבל אם דגמה גדולה אפשר ינצח את הארבע. רק יוצא לנו מכל זה, אבל כל זה אני חושב המהר"ל רק עשה לנו פה איזשהו בירור שהוא לא הספיק עוד לגמור לנו אותו ביחד לפרק הקודם, ולכן נראה את זה מובהק עכשיו, כי רק עכשיו אחרי שאנחנו מבינים שלושת חטאי אברהם אבינו, שלושת החסרונות שהובאו באברהם אבינו, צריכים להבין שמדובר פה על בעצם שלושה כוחות במציאות, שאברהם צריך לדעת איך להתנהל איתם מול הארבע, מול החמש והאחד עצמו. אז כאן המהר"ל בעצם מסיים את המהלך הקודם, ומפה אפשר להבין סוף סוף אז למה או מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות בגלות מצרים. בגלות מצרים אנחנו הולכים להתמודד עם גלות של ארבע. ארבע הכוונה אין לנו אתם שום דבר. זה גלות צריך להשמיד הרוג לאבד. מצולה שאין בדגים, כמצולה שאין בדגן, כמו שמרד תכף יביא את המדרש הזה בעצמו. בסדר? וזה מצד אחד, אנחנו צריכים לכתוש אותה לחלוטין. אנחנו לא מוצאים משם שום דבר. אנחנו לא מגיירים אותם. הערב רב שגיירנו משם עשו לנו בלגן גדול מאוד אחר כך. ככה משמעו קצת במערב שהבין את זה. שהמצרים, הגלות במצרים, כמו שהוא ביצע בפרקים בפרק ד' וכו', זה גלות אופקית כל כך, הפקית כל כך, אנטי כל כך, אין לנו ולהם שום דבר, אין לנו שום קשר לדבר הזה. ואז בא והמהר"ל ואומר, עכשיו, אחרי שסיימתי פה בעצם עוד איזה הערה מאוד מאוד יסודית, שמסכמת את כל הבניין, שמבינה עכשיו את חטאי אברהם אבינו סביב הנקודה הזאת, וממנה נבין מה אנחנו עושים במצרים, אז עכשיו בואו נסכם את הנושא. נראה לי שלכן מתחיל בהם את הפרק י' פתאום, את הסיכום של פרק ת'. אז עכשיו אנחנו מבינים שכל המגמה, כל השאיפה, כל הרצון, זה צריך לרדת למצרים, צריך להיות במצרים. אז זה שאחר כך האחים חטאו במכירת יוסף, זה לא חטא בכירי במובן הזה, זה חטא מחויב, כי עצם ירידת מצרים צריכה לגרום לגלות הזאת. אז זה נראה לי הבירור הזה.
אבל לפי זה השיעבוד שזה אותו שייך ליצחק, לא היה צריך להיות באחם באחד ולא בארבע?
שמענו?
היה צריך להיות לפי המספר שלא שייך, לא? כאילו החטא, הגירות צריך להיות 400 שנה. השיעבוד שזה כנראה ליצחק היה צריך להיות דור, היה צריך להיות דור אחד. והחטא של יעקב היה צריך להיות 5, לא?
אני לא יודע, קודם כל ראים פעם גדולת שהוא אומר שיעקב זה כנראה 2. הוא אומר שיעקב זה 2, מידת הרחמים. הוא אמר, סביב שבעת המזבחות הלכתי, אז הוא אומר שיעקב זה 2.
אבל הכנפי שחיקה, איזה שלא יכנסו למטה, כנפי שחינה זה החיסכון של יעקב, לא?
כן.
הוא חיבר את זה לחמש.
טוב, לא יודע, תסגור פה עד הסוף. כל המהלך האלוהי, בטח למערד יש ביאורים בזה שהוא לא כתב לנו. אולי רק, אבל מתוך זה רק נשלים רגע את הנקודה של 4 ו-5 גם ביחס ליוסף בפרק י' א', קצת ואחרי זה נחזור על פרקים י' א' על הפרטים.
אבל
הרב, אני
לא הבנתי, מה שהרב אמר על ימין ושמאל? למה
4
זה ימין
אז זה אמרנו פעם קודם שיש הבדל גדול מהותי בין מידת החסד למידת הדין. מידת החסד, עניין הזה ההתפשטות לכל עבר. ומידת הדין, עניין הזה ההתמקדות בנקודה אחת מסוימת. בסדר? אז ארבעת המלכים של הריבוי המחולק דווקא מבטאת מידת החסד. חסד, הכוונה היא התפשטות, אין גבולות, אין מעצורים, פשטות. ודין אומר כל הזמן, יש הגבלה, יש מעצור, יש נקודה, יש כן ולא, מה כן, מה לא.
זה לא אחד, זה חמש, אבל זה לא.
כל החמש הזה הוא בעצם מבטא במושג הזה את מידת הדין. זאת אומרת, כל הארבע כוחות מבטרים, מתפשרים, מתקטנים, מצטמצמים, כדי להתמקד בנקודה הזאת. מה אני חושב רומז פה לסוגת הספירות, שבסוגת הספירות זה תמיד החסד יהיה הספירה הרביעית מלמעלה, והדין יהיה הספירה החמישית. ככה נראה לי, שזה כוונת הפרומסט.
עולם חסד
ייבנה,
שזה
היה
המדרגה של העולם.
אז המגמה באמת צריכה להיות לתת לכל הכוחות לפעול וכו', וזה אברום אבינו לא יכול לעשות את הדבר הזה. אבל החמש הללו הם מתקטנים, חמש אין מה לעשות, בחמש יש תמיד איזושהי הגבלה מסוימת, שזה צימוקיות מסוימת, כשזה בלי אברהם אבינו. אז לכן, כשאתה מעמיד מלאכים כאלה, כל אחד פתח את הכוחות שלו, אין לו הגבלה, אין לו מעצורים, אין לו שום דבר. לעומת מלאכים אחרים, שכל אחד אומר, טוב, אני הייתי רוצה לעשות ככה, אבל כדי לייצר את האחדות הקצת מדומיינת הזאת, הקצת לא אמיתית הזאת, אז אני חייב לוותר פה ולהמתיק את עצמי שם. אז בסוף אתה מוצא מלאכים מאוד מאוד חזקים, מלאכים מאוד מאוד חלשים. מה שיבריא את המציאות זה שאברהם אבינו יציר את המגמה, ועד המגמה האחדותית האלוהית היא אף פעם לא לצמק את הכוחות אלא להרחיב את הכוחות.
זה למסקנה אברהם מקנה את המגמה?
לא, כי הוא לא הכניס אותם תחת כנפי השכינה. ולכן אנחנו, זה אחד מהחסרונות שעכשיו צריך חזרה לגלות מצרים, בגלל החיסרון הזה שאין לאברהם את היכולת עדיין להכניס תחת כנפי השכינה, אין לו את מידת הרחמים השלמה, אנחנו נרד למצרים, נבנה שם מחדש כל האומה הישראלית, נבנה את כל הכוחות כמו שהתבר פרק ת', ואז כשנצא החוצה, כן, זה יהיה תפקידנו, לכנס את כל המון גויים, זה סביב הנקודה האחדותית. אנחנו אומרים, בוא נשלים רק לפי זה את מה קרה ליוסף. יוסף אמר, אני חושב שזה ממש קשור למה שהוא אמר שם בסוף פרק נ"ח, של המעבר מהעולם הנבדל לעולם הריבוי. יוסף עצמו, המהר"ל מדגיש את זה כמה וכמה פעמים, בכלל גם פרק י"א, יוסף הוא קדוש נבדל. נכון, ככה הוא דיבר על יוסף. יוסף היה קדוש ונבדל, כאשר תראה מעשה פוטיפר. קדוש ונבדל הזה, מעולם התואר העליון, צריך עכשיו לרדת למקום הכי הפוך לו. מה זה המעבר הזה? זה המעבר של ארבע, נכון? זה ארבע מכות שאמר המהר"ל פרק נ"ח, שהן יורדות כשאתה עובר מעולם הנבדל, עולם הריבוי. אז זה עכשיו ארבעה שלבים, הוא לא יכול למחר בשלב אחד, כי זה פער גדול מדי, זה לוקח זמן להוריד מעולם הנבדל לעולם כזה תחתון, אז זה ארבעה שלבים, זה ארבע מגמות שלוקחות לרדת לתוך המציאות התחתונה. אז לכן זה חייב להיות סביב המספר ארבע. אבל חס ושלום זה ריבוי מחולק כזה, זאת אומרת, אין לזה שום מגמה, יוסף ירד שם והוא יתרסק שם לרסיסים, זאת אומרת יוסף הקדוש והנבדל שלנו ימצא את עצמו באיזה עולם כזה תחתון, חומרי, מלא שפל, מלא כלום, וילך שם לבוא רבי עקיבא, ברור, ברור, אין, אלו אלה דברי אלוהים חיים, זאת אומרת הם לא חולקים בארבע וחמש, גם לא רבי עקיבא ורבלזר שם, וגם רבי יונה ורבי יהודה, הם רבה אוהל דישה את שני השלבים שבדבר הזה. הריבוי המופיע במציאות, זה הוא יורד עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, והוא עכשיו הכי רחוק שיכול להיות מבית יעקב, הוא מגיע לתוך הזימה, לתוך הגועל נפש, נמצא שם בתוך בית פוטיפר, שחזל אומרים שהוא רצה אותו למשקף זכור, והיא רצה אותו למשקף זה, והכל שם זה רק הזוהמה הכללית הזאת, והקדוש הנבדל הגיע לשם, אז זה בר בקיבא ואומר, או אצל רב כאן ואומר, רגע, 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 אבל כמובן, היה פה את מגמת החמש, זאת אומרת, כל זה יוביל בסוף לריבוי השלם, זאת אומרת, המגמה הזאת שיוסף יורד למצרים, ובעקבותיו, תכף יגיד פרק י' א', כנגד יוסף, כל האומה הישראלית אחר כך בשלב הבא, זה כדי לסרט המציאות הזאת, שהאומה הישראלית מגיעה למדרגה כזאת, מה שלא היה עדיין אצל אברהם אבינו, שלא הכניס את הנפש, שהיא תוכל אחר כך לאסוף את כלל הכוחות הללו. לכן צריך לקחת את האומה הישראלית, הנבדלת והקדושה והמיוחדת, ולהכניס את החומר הזה, וזה תכף אולי נברר את זה רק בנחת פרק י' א', איך בכל זאת מה אנחנו כן שואבים ממצרים, כי כן למדנו וכן גם מפורש פרק י' א', שאנחנו שואבים משהו ממצרים, כמו הילד שגדל והוא משתלט על החומר, כך אמרנו מפורש פרקים ד' ו-ה', שאנחנו משתלטים על החומר המצרי, ולכאורה קצת אפול מה שאמרנו עד עכשיו. אז אני רק אומר, זה ברור, ברור לי שבפרקים י' א', אמרה לצד שנבין אותם, אחרי שנבין את הבירור הזה של 4-5, לכן אומר, יש פה דברים נסתרים, תנסו להבין אותם, המעט שהצלחנו להבין בטח מתוך הכוונות הגדולות שלו, אבל להבין את היסוד הזה של מאבק ה-4-5 הזה, וזה מבטא את ההשלכה שלו מבחינתנו כרגע, הסוגיה שאנחנו עומדים לפיה, זה על היכולת של האומה הישראלית, מה היא צריכה לעבור במצרים, מה מגמתה, מה שאיפתה. וזה רואים, אני חוזר לפרק י', שיוסף הולך וחוזר ומבהיר לאבא שני דברים. א', זה הכל מידת הדין, ככה היה צריך להיות, כל מיד הקדוש ברוך הוא, אין פה מקריות, אין פה טעויות, אין פה איזה חד בחירי של האחים, חס ושלום, אל תיחס עליהם, אל תיחס עליהם, אל תיחס עליהם. ודבר שני, יש פה גם מגמה, הוא קודם מראה לו מה המגמה, לאן אנחנו הולכים, מה הכוונה. אז באמירת סוגרם יש מחלוקת כללית בראשונים, בפרשי התנך, האם יעקב ידע שהאחים אחו את יוסף? הרמב"ן שולל זה מכל וכל. אומר הרמב"ן, מה פתאום, אף אחד לא דיבר לשון הרע, אף אחד לא סיפר לו, יעקב עד מותו היה בטוח שיוסף נחטף ונלקח, כן, נחטף למצרים, מתגלגל למצרים. פה במערל משמע שברור שיעקב, או לפחות יוסף, ברור לו שיעקב יודע מהמחירה. כל הזמן אומר לו, אל תכעס על האחים וכולי, נכון, הוא אומר לו את זה כמה פעמים עם החמור. אז לכן נראה שהיה ברור לו שיעקב יודע מהדבר הזה. אבל בכל מקרה, מה הוא רומז ליעקב? אז אמר לו שני דברים. אחד, הכל זה פעל במידת הדין. הם היו כחמורים, וכמו שהוא יגיד אחר כך זה פרה. הפרה לא באמת יודעת מה עושים לה. הפרה הזאת היא נגררת, כך יעקב נגרר. האחים היו חמורים, הם נגררו לתוך מציאות אלוהית שהבליטה ודחפה אותו לתוך המציאות הזאת. לא סתם, פשוט ראיתי זה היום ברשי בבוקר, שלמדתי רשי על הפרשה. אז כתוב, יוסף הולך לאיבוד. שם בשכם, הוא לא מוצא, הוא איש בשדה. הנה אתה אוהב השדה, והוא אומר לו את זה, מה, אתה חי אנוכי מבקש, משפט הידוע. אז רשי כותב, איש זה גבריאל. מה היה צריך רשי להכניס אותנו לסיפור הזה? נמצא הוא איש, הנה אתה אוהב השדה, היה שם איש, אתה רוצה להגיד זה המלאך, תגיד מלאך, לא, הוא אומר, זה גבריאל, איש זה גבריאל. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד קשור פה, דווקא כשבדיוק זה יסתדר לי במערל עכשיו, כי גבריאל זה מידת הדין. זאת אומרת, הוא אומר רשי, זה במידת הדין קרה הדבר הזה. יש מערל פה עד פעם, זה פה חבל זמן, אבל בפרק אף ג' המערל אומר את זה לגבי איזה נושא, שגם שם כתוב, ואומר רבי חנינא, זה גבריאל, שם כתוב, וירא מלאך השם אל משה בסנה. אז רבי חנינא אומר, זה גבריאל. מה יענה להגיד, זה גבריאל? הדיפור הזה במידת הדין. לפחר היה גבריאל, מונח מול הדין. זה חייב להיות גבריאל, כי זה מידת הדין. אז זה בכל מקום ככה, שאנחנו נפגוש את גבריאל, שחזל מחסים לנו את גבריאל איזה עניין, אז הכוונה היא לרמוז לנו, זה היה צריך להיות מידת הדין. זאת אומרת, הוא מגיע שם גבריאל ואומר ליוסף, רגע, רגע, אל תלך לאיבוד, אל תתייאש, אל תחזור בטעות לחברות, זה יצא עמוקה פה, צריך לדחוף לך קדימה. מגיע גבריאל בכבודו בעצמו, תופס את יעקב, את יוסף, אומר לו, בוא, אני אראה לך את האחים שלך, רק שלא יתבלגל לנו פה כל המהלך האלוהי, ועכשיו בגלל זה שאתה הלכת לאיבוד פה. אז זה הכל אומר יוסף ליעקב ברמזים שלו, זה לא, הם חמורים, זה הכל פה מידת הדין מובילה את התהליך הזה, זה לא יכול להיות אחרת. אבל הוא גם רומז לו את המגמה. שתי סיבות, בעתיד ינסלו את מצרים, זה כל טוב מצרים, ועוד סיבה שנית לפרנס אותם כמו שהוא הרבה כתוב. יש לזה הערה פשוטה בהווה. הערה פשוטה בהווה, תרדו עכשיו למצרים ותלו מזה, אבל כמובן רמוז בזה, דבר גדול מצד העתיד, זה אומר בהמשך, הוא רומז לו את זה ביין הישן. היין הישן הזה, זה רומז לו שזה הכל מתחיל מברית בין הבתרים, וזה נמשך עד הגאולה, רמז הגזרה הישנה מימים קדמונים, עד המציאות השלמה, היין מורה דברים נסתרים, וכך אומר לו גם עם הגריסין של פול, הגריסין הם משברין, זאת אומרת, ברור, יעקב שלא נבלבל, יש פה תהליך, אתה זוכר, אברום אבינו, עבדום, ועינו אותם, הולכים לגרוס ולשבר אותנו פה, זה הכל, אנחנו בתוך תהליך אלוהי, זה מבט מדהים, כי אנחנו בדרך כלל יודעים לזהות את התהליך האלוהי רק כשהוא נגמר. כשהתהליך האלוהי נגמר, אנחנו יודעים להסתכל אחורה ולהגיד, ברור, גלות 2000 השנה, אנחנו מבינים טוב איך היא מרקה אותנו, ואיך היא פעלה עלינו, ואיך יצא אותנו, וגלות 70 שנה, מה השתנה, ומה קרה, ולמה נחרב, והכל אנחנו יודעים להגיד אחר כך. יוסף חי בתוך הסיטואציה, הוא עבוד שם במצב 22 שנה, הוא לבד שם בודד, אבל יש לו חשבון מאוד מאוד מסודר, וברגע שפוגש את האחים, רואים זה גם התנהלות שלו עם האחים, היא לא מקרית, הוא מנהל את האחים בפרשיות הקרובות, ואנחנו נלך ונראה את זה, הוא מנהל את האירוע בצורה מאוד מאוד מוסדרת, מאוד מאוד מונהגת, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, בין למי שאומר שהוא רוצה את התקיימות החלומות, בין למי שאומר שהוא רוצה מהלך של תשובה גדול שם, הכל מנוהל אצלו בצורה אלוהית, מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מדויקת, יוסף הוא איש החלומות, הוא פותר חלומות, הוא יודע לזהות עתיד, הוא לא רק, אנחנו יודעים לזהות עבר, יוסף הוא יודע לזהות מהלכים, לכן הוא אומר לפרעה, בלעדיי, אלוהים יש לו פרעה, מה, אני מזהה את המהלך האלוהי בתוך המציאות. אז הוא שולח פה ליעקב הרמה של רמזים שמבליטה מאוד מאוד את המציאות המופלאה הזאת. ולכן אומר המהר"ל, כדי לסיים פה את המאבק שלו כאילו עם הפרשנים האחרים, אנחנו לא באיזו התגלגלות שנגרמה כתוצאה מאיזה חטא, איזשהו חטא גרם לירידה, הירידה גרמה לגלות, הגלות דורש מיציאת מצרים. אומר הפוך, יציאת מצרים שורש האמונה, כדי שיהיה יציאת מצרים צריך גלות, שיהיה גלות צריך ירידה, אז הירידה היא נגזר של הגלות, גם החטא הוא כל חטא בחירי, הוא חטא מהותי, כדי שבוך יצא חטא בעולם, כדי שפר יהיה לרדת. זאת אומרת, הכל זה הולך הפוך, אנחנו מהיציאה לירידה, ולא מהירידה ליציאה. ככה מהר"ל מסיים את הפרק הזה במאבק שלו עם העבודה. ירידתם הייתה סיבה של יוסף, ולא חלילה הפוך שהירידת יוסף היא סיבה לחיית מצרים. אז זה רק לסיים את פרק י'. אז בתוך זה, בפרק י' א', המהר"ל עכשיו הוא לכאורה נקי מהמאבקים, או מהבירורים, או להילחם איזושהי שיטה אחרת, שהוא צריך רק להוכיח את שיטתו. ולכן אני אומר, הוא אומר, כמו שהתבר פרק אחרי זה, שפרק י' א' הוא פרק יותר נקי במובן הזה, שהמהר"ל יכול להבליט את כל שיטתו. וכאן נראה לי המהר"ל מחזיר אותנו אחורה, אולי סיכום אחרון של הבירור המיוחד הזה, אם בפרק י' ב' הוא יבליט עוד נקודה בדבר הזה. אבל סיכום של הנקודה הזאת, מה עושה האומה הישראלית במצרים? בשביל מה אז ירדנו למצרים? הדברים האלה כבר התבהרו קצת ברכים ג' ד' ו-A, וכאן המהר"ל הוא ממש חוזר על יסודות שהוא אמר לנו בפרק ד', והוא מבליט אותם מאוד מאוד דרך יוסף.
הביקורת שלך גם על החטא של האחים, בעוון הנעליים וכל ה... כן, כן. המהר"ל מבאר את איך הוא מסביר את זה בסרטן,
כי פה הוא
כאילו
מתייחס לזה
רק
במובן
האלוקי,
כאילו
לא...
כן. מן הסתם
אולי, לא יודע,
אולי בנצח,
לא יודע,
הוא
מסביר את
המימד
של החטא של האחים.
אני לא זוכר בנצח שהוא מסביר את הדבר הזה, אבל פה צריך להגיד את זה לשניים. זאת אומרת, בניגוד לחטא של אברהם אבינו, שהמהר"ל הלך בפרק ט' להסברה המאוד מאוד מובהקת שלו, שזה, ובזה הוא מדמה את זה לחטא העגל, ומדמה את זה לחטא האדם הראשון וכולי, שזה חטאים שהם בשורש הבריאה, מכיוון שאי אפשר אחרת. בסדר? יכול להיות, אני לא יודע, פה יכול להיות שהיו עוד דרכים לרדת למצרים. זאת אומרת, אפשר היה לרדת למצרים וגם בצורה אחרת אולי. ולכן העונש על הדבר הזה יותר גדול. אבל אני לא יודע, כי הוא לא בער לנו את הדבר הזה. פה אני לא זוכר מקום שהוא בער את זה.
אז בפרק י' בעצם שום דבר, זה יכול להיות המשך של פרק ט'.
כן, זאת אומרת, אבל לחלק בין את זה. פרק ט' עשה לנו סדר מהותי במה בסוף שורש החיסרון באברהם אבינו, שגרם לעובדה שחייבים, במקום אברהם אבינו לייצר שלושה אבות, ואז משלושה אבות לייצר עם, ועם הזה יהיה עם של שלם ככה דקולי בי. כאילו המהות של ההסבר בסוף הייתה, אברהם אבינו הוא לא יכול לכלול הכל, והוא תמיד חסר וחלקי. אז הבנו, אז זה סגרנו יחידה שהתחילה פרק ו' עד פרק ט', שעסקה רק באברהם אבינו, בעצם. בתוך זה אנחנו אומרים ברמז, אולי למפרף שאני אמצוא גם את האבות האחרים מסתובבים שם קצת בפרק ח' וכו'. אבל זה היה יחידה סגרה את אברהם אבינו. פה המהר"ל רוצה לחזור לסוגיית יציאת מצרים ולחבר בין הדברים. אז הוא אומר, עכשיו כשהבנו את שורש החיסרון, נבין את שורש הצורך, אז תבין, אם אברהם אבינו שורש החיסרון שלו זה בהתמודדות הזאת, מול הארבע, אז עכשיו בוא נראה מה המגמה של הארבע הזאת שמופיעה בגלות מצרים. ועכשיו אני מבין, זה מגמה מהותית ומסודרת, ועד בפרק י' הוא חוזר להסביר עוד פעם את מה שבעצם כבר למדנו, רק עכשיו מסכן לנו את זה, ואולי בוא נביא עוד איזשהו נדבך, של איך עכשיו בתור גלות מצרים אנחנו נבנה את מה שצריך לבנות. בסדר? אז אני בעיקר רוצה להתמקד בנקודה הזאת של יוסף, שבעצם אני אומר, זה חוזר על העקרונות של פרק ד', יוסף דווקא יוסף בן שער רחב, למה דווקא יוסף? אומר המהר"ל, כל מה שקרה ליוסף, קרה לישראל, יוסף זה איזושהי תמצית אלוהית מיוחדת, נכון? זיו יקונין של יעקב נמצא ביוסף. זאת אומרת, אם אנחנו עם ישראל, עם יעקב, אז התמצית של יעקב הזה, זה הכל נמצא בתוך יוסף. אז בזהר אנפין, בעצם, מה שקורה ליוסף, זה קורה לישראל, זה לא דבר מקרי, כי באמת כל המהות היעקב היא כאילו תמונה בבחירויות הגדולה הזאת של יוסף. אז הוא אומר, לא היה בעולם מקום שהיו שטופי זמן כמו ארץ מצרים. זה ההפקיעות הנוראה של תחילת פרק ד', אבל יוסף היה קדוש ונבדל מן העריות. נו, אז מה המגמה בכל זה? אז זה אומר אחר כך לאט לאט, החומר משועבד תחת הצורה, יוסף מושל על מצרים. אז למה צריך כל כך הרבה זמן, 22 שנה יוסף שם, למה לא הורד באותה שנה, ובאותו רגע יש חלום, ובדיוק יוסף פורטר אותו ונחסוך זמנים, אין זו קושיה. הצורה בעת שנולד הנער יותר גובר החומר. אדרבה, הצורה בטלה אצל החומר, עד שיגדל הנער, ואז גוברת הוא על החומר. וכמו שלא תשאל פה, את למה הילד לא נולד ישר, חכם, משכיל, אמוני, ערכי, היה פותר לנו את כל הבעיות של החינוך, וגיל ההתבגרות וכל הבעיות הללו, ישר היינו נכנסים פה תוך בית המדרש, שיעור א', אז לכן, קודם כל החומר מלך. עד פה נראה שהמהר"ל רוצה להסביר ולחזור ולהסביר את הדבר הזה, של המהות של האומה הישראלית במצרים. לאומה הישראלית אין חומר. אני חוזר למשל של תחילת פרק ג'. האומה הישראלית במצרים משולה כפול. כעובר בימי אמו, וכזהב וכור היתוך. הזהב וכור היתוך אמרנו, אבל הזהב כבר קיים. כבר יש זהב, רק צריך לנקות את הסיגים שלו. זה משול כנגד הצורה הישראלית. כבר יש צורה, אברום אבינו יצר צורה, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, הם יורדים למצרים עם צורה מאוד מאוד קיימת, אבל צורה לא נקייה מספיק. וכדי לנקות אותה, אז צריך דווקא להבליט אותה אל מול הצורה הפקית לה. אבל חומר אין בכלל. עובר בימי אמו, במשל השני שחזל באותו מדרש, זה אומר אין שום חומר. עובר לא נולד עדיין. מה הוא היה לפני שהוא היה עובר? הוא היה כלום, היה אפס, זירו וקום, הוא ירד מעולם העליון, מה זה כלום? העובר הזה עכשיו בפעם הראשונה הולך ומתפתח, הולך ונערך ליציאה. זאת אומרת, האומה הישראלית את החומר שלה היא צריכה לשאוב מאיפשהו. ובשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את המצרים. מהמצרים אנחנו שואבים חומר, ולא שואבים מהם צורה. מכאן אולי, ומכאן אולי לימוד בכל סוגיית התמודדות עם הארבע, אם זה אכן מקביל, כמו שנראה בתחילת המערב פרקיות, כמו שהבנו. שאנחנו לא שווים שום צורתיות משם. אנחנו מבחינתנו שיקחדו מן העולם, אבל צריך את החומר שלנו לקחת. לכן אומה ישראלית צריכה לצאת משם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. את הרכוש אנחנו לוקחים משם. אבל רכוש נקי. זה לא הם יוצאים איתנו ואנחנו נרומם אותם ונקום אותם. רק את הרכוש שלהם. לכן המערב חוזר עד פה בפרקים הללו, שאנחנו משאירים אותם שם מצולה שאין בדגים. אין דגים, דגים זה החומר. את כל הדגים שלהם לקחנו. תמיד דג מבטא את העולם הכי הכי חומרי. את כל החומר שלהם אנחנו לוקחים. את כל הדגן, את כל הדגים, את כל הרכוש הרב, את כל החומריות. אז קודם כל יוסף מגיע למצרים, צריך לראות שיש שם חומר, לפתח את החומר, צריך שהחומר יתחבר ליוסף, כמו אצל הנער. קודם כל בונים לו את החומר. אחרי שיש חומר בנוי, אז נותן הקדוש ברוך הוא שכל. כי חס ושלום, אם הילד יוולד חכם מדי, ופיקח מדי, ומתעניין מדי בקודש, אז ילד בן שנה יתיישב לנו פה בית המדרש, הוא לא ירוץ בחוץ, הוא לא ישחק, הוא לא יאכל כל מה שהוא צריך לאכול וכו' וכו', לא יגדל לי החומר. אז קודם כל יוסף מגיע למצרים, זה בדיוק משל האומה הישראלית. האומה הישראלית מגיעה למצרים, היא נטבעת בהמון המון המון חומר. והחומר שולט על הצורה ועבדו ועינו אותם. החומר הגדול הזה הולך ונבנה, ונבנה על גבינו. וכתוצאה מזה הצורה שלנו הולכת ונשמרת, אבל יש חומר שאפשר יהיה לשאוב אותו ברגע האמת. וזה מה שהולך וקורה ברגעי ההכנה. נכון, חז"ל מדמים לנו איך הם עוברים ורואים איזה רכוש, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם, אל תשכח, שיקחו כסף וזהב ושמלות. כל החומר הזה שהולך ונבנה שם, בסוף יהיה תחת שלטון הנער. אז כך יוסף. יוסף קודם כל, הוא כמו הנער הזה, שהוא נמשה לצורה, שהיא נמאכת תחת החומר, והוא שומר על הקדושה והנבדלות שלו שם, מול העולם החומרי. ולכן הוא מגיע למקום הכי חומרי במציאות הפרוית הזאת. והחומריות המצרית, זה הכל כנגד הזרמת סוסים הזאת, והשאיפות לזנות. וכל הגועל נפש הזה, יוסף נכנס לתוך הבית של פוטיפר, לתוך האיש הזה שלוקח אותו לעבד, כי הוא חומד אותו מריח הזה משכב זה זכור, ולתוך זה נכנס, הוא שומר על הצורה שלו, ואז לאט לאט לאט, החומר הולך ונבנה, הצורה הולכת ונשמרת, עד שהצורה יכולה לבקוע מעלה, ולהשתלט על כל החומריות הזאת. לכן מה שיוסף עושה במצרים, הוא אוסף אוכל. שבע שנות צובע. כן? הסבה, אוספים, 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 שבע מלשון סביעה, המקסימום סביעה שכולה להיות בעולם, זה משהו במספר שבע, כאילו מלשון, שבע מלשון סביעה, אוספים, 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 אוספים חומר, זה יוסף מומחה. לאסוף את כל החומר, אין אומה בעולם שכולה לאסוף כל כך הרבה חומר, כמו המצרים הללו. יש בחזל שקורח לקח את כל הכסף שיוסף אסף הון תועפות, סביב המחירה הזאת של החיטים והסיעורים, את כל הכסף של מצרים הוא לקח. כתוב בחז"ל שכוח, זה שהצליח להשתלט על הכסף הזה ולהוציא אותו, לכן המושג עשיר ככוח. כן, אז זה אמור להיות שלנו, זה חבל, זה הלך דווקא לכוח, ואחר כך צריך להיעלם מתחת לאדמה, וזה מחכה לנו שם עד שנגאל את כל זה. אבל זה, כל זה היה צריך להיות שלנו גם כן. בסדר, המציאות החומרית זה לא מספיק מפותחת כנראה עדיין. אז זה, אני חושב, אומר המהר"ל, ולכן הוא מדגיש את המעבר הזה של 4 ו-5, מה שדיברנו עליו קודם. אתה לוקח מישהו מעולם נבדל לחלוטין, ואתה מוריד אותו לתוך העולם הכי תחתון. זה ההפקיות הגמורה. זה 4 מדרגות, זה הירידה הכי הכי גדולה שיכולה להיות בתוך המציאות, זה הניתוק המוחלט של יעקב ושל יוסף בית יעקב עד לתחתיות המצרית, אבל כל זה אומר המהר"ל, כל זה בסוף מגמתו הריבוי המתאחד. כל זה מגמתו לייצר בסוף אומה כזאת שיכולה לאסוף חומר, מי צריך לאסוף ממנו חומר, ויכולה לכנוס גם עמים אחרים תחתיה. לכן משהו שבמאבק מול ארבע מלכויות, המטרה היא לאסוף מהם את החומר שלהם. חוכמה בגויים תאמין. למשל עכשיו חנוכה, אנחנו נבקים ביוונים. אנחנו לוקחים את החוכמה מהיוונים, כן. אבל היווניות, היוונים עצמם לא יכולו ללכת אחרינו כזה. הם מנוגדים לנו יותר מדי. אז את החוכמה היוונית אנחנו ניקח ונשתמש בה, אבל אותם אנחנו לא ננסה לתאר ולגייר. אבל יש הרבה אומות אחרות שלא שייכות לארבע מלכויות הללו, שאותם אפשר יהיה כן לקדם ולהכניס תחת כנפי השכינה. אז מהם אנחנו לוקחים חומר, ואומות אחרות, מה שאברהם אבינו לא עשה, זה אנחנו נכניס תחת כנפי השכינה. זה אולי מה שהמהר"ל מתכוון לרמוז פה בתוך הביאור הארוך הזה של יוסף שמופיע במצרים. וכך הוא מסיים את הפרק. כשנהיה 70 נפש, אז יש בנו איזושהי נקודה בסיסית שהיא משיקה להופעת האומות, אז נוכל לרדת למצרים. וזה כנראה משהו, המהר"ל לא אמר את זה, זה כנראה היה רמוז במספר יין. יין הרי בגמרא 70. אז כנראה שה-70 פרטים הללו רמז ליעקב, אתם כבר 70, הגיע הזמן לרדת למצרים, ועכשיו יכול להתחיל השיעבוד, יש נקודת הקשר בין האומה הישראלית לבין האומה המצרית, אפשר להתחיל לקחת מהם את החומר, אפשר להתחיל לשאוב אותו, זה תהליך ארוך 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 של בנייה ושאיבת החומר, והצורה לאט לאט תשתלט על כל הדבר הזה, וכשהאומה הישראלית תופיע בשלמותה, אז אפשר יהיה לצאת ממצרים. מהר"ל בעצם, אבל לסכם את כל המהלך, הוא הלך הפוך הרי אמרנו. הוא התחיל מציאת מצרים, הוא דיבר על ציאת מצרים, שורש האמונה, מה יש ביציאת מצרים, והלך כל הזמן אחורה, כל הזמן אחורה. גם עכשיו בפרקים הללו, בסדר? אז הוא הולך עוד אחורה. זאת אומרת, בפרק י' הוא דיבר על הירידה של כל השבטים. בפרק י' הוא הולך עוד יותר אחורה, ועוד רוצה לחזור לירידה של יוסף. זאת אומרת, זה עצם המהר"ל כל הזמן הלך לנו כהפוך, ואמרנו שבהתחלה כנראה גם אותו מכוונת בדבר הזה, להרגיל את מוחנו ומחשבתנו, להסתכל על המציאות לא בדרך הכרונולוגית שלה, אלא בסוף מעשה מחשבת תחילה. זאת אומרת, קודם כל יציאת מצרים, למה יציאת מצרים? כי צריך את גלות מצרים, בגלל שיש גלות מצרים צריך את ירידת מצרים, ירידת מצרים של כולם, ועוד לפני זה היה צריך את ירידת מצרים של יוסף, שיהיה איזשהו סימן עקרוני שיוסף הוא זה שמסמן לאומה ישראלית כולה, את המגמה, את היעד, את הייעוד, את לאן אנחנו הולכים, מה המטרה שלנו. פה נדמה לי שבסוף פרק י"א, המהר"ל עוצר את התנועה אחורה, בסדר? כי הוא גמר בעצם להסביר את עיקר התהליך שבשבילו נכתבה הקדמה בעצם. לפני שלומדים את תחומה שמות, צריך להבין מה אנחנו עושים במצרים. המטרה של המהר"ל בספר גבורות זה להסביר את תחומה שמות. את תחומה שמות מתחיל להסביר בפרק י"ד, אבל לפני כן נעשה לנו הקדמה ארוכה כדי להבין מה הסיבה שבגינה אנחנו נמצאים במצרים, ואז נבין את הפסוקים בתחומה שמות, מה אנחנו עושים שם בכל שלב ושלב משלבי התהליכים. אז נדמה לי שכאן בסוף פרק י"ד הוא גמר את הרברס. הוא גמר את הלכת אחורה, הכל עכשיו מוסבר, אפשר עכשיו להתחיל להסתכל על זה במובן החיובי, בדיוק הגענו לפרשת וישב, אפשר ללמוד עכשיו את האחים, מכירת יוסף, את יוסף במצרים, אחרי זה את האומה הישראלית, 70 נפש מתחיל לרד למצרים וכו'. בפרק י"ב המהר"ל רוצה להשלים לנו עוד נקודה אחת, וזה על תהליך שקורה במצרים מתחת לרדאר, וזה הפריה ורבייה. זה ממש מופיע עוד לפני השיעבוד. הפריה ורבייה היא פותחת את חומש שמות. בני ישראל פרו והרבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא ארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים. את פרק י"ד המהר"ל יתחיל מויקום מלך חדש על מצרים. כי לכאורה הקשישה, נדמה לי שישה, שבעה, לא זוכר, הפסוקים הראשונים של חומש שמות, הם מעין תמצית של מה שהיה לפני כן. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב יושב ודובר, ועד פרשת ויגש. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ישראל ובנימין, ויפרו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא ארץ אותם. זאת אומרת, כל זה זה שייך מבחינת הפסוקים, וככה מהר"ל מבין את זה כנראה, להקדמה לחומש שמות. אז לכן פרק י"ב עוסק בעוד תהליך מאוד מאוד מהותי, וזה הפריה והרבייה העצומה שהולכת להיות במצרים, למה זה צריך להיות דווקא ככה, ולמה זה קשור לכל המגמה שביטאנו עד עכשיו, של יצירת החומר כמובן, זה כמובן לנו באופן עקרוני, של יצירת החומר הישראלי מ-0 ל-100, בבת אחת הם גדלים מכלום, 70 נפש, מפרטים בעצם, ל-60 ריבו, שזה החומר השלם, כמו שאמר פרק ג', ופרק י"ג עוד איזו השלמה קטנה מאוד מעניינת, נצטרך להבין למה זה נמצא שם ולמה זה כל כך חשוב למהר"ל, ההשלמה הקטנה הזאת, מי היא הנפש ה-70? בסדר? ירדו 70 נפשות, אבל במניין אתה לא מוצא אלא 69, יש בזה כמה וכמה שיטות, המהר"ל כתב על זה פרק קצר אומנם מאוד, אבל כתב על זה פרק, מי הנפש ה-70? צריך להבין למה זה הנקודה שמסיימת ההקדמה, אז זה בעזרת השם בשבוע שלפנינו, שוב זה לא הרבה חומר בכלל השבוע, בסדר, שמים את י"ב, י"ג, ואז אנחנו נסיים את ההקדמה, מבינים טוב את המגמה, את התהליך, את מה אנחנו רוצים לפגוש במצרים, ואחרי חנוכה, בעזרת השם, מתחילים מפרק י"ד את כל הלימוד של חומש שמות על הסדר, על פרק מזיין.
זה שבועיים חופש אחרי זה.
למה שבועיים?